השיעור היום לילוי נשמת רב מנחם בן דוד וברטה נוימאייר, זיכרונו לברכה. רב מנחם היה חלוץ, מחנך, מורה מחונן, נצר יחיד להוריו, דוד בן נתנאל וברטה לבית איינשטיין, אשר נספו בשואה במחנות רזנשטט ואושוויץ, השם יקום דמם. נודה לכולכם, תלמדו לילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף כ"ז במסכת מועד קטן. נתחיל 5 שורות לפני סוף עמוד הקודם ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני אבלות, והיום נחלק את השיעור ל5 חלקים. בחלק הראשון, שיהיה ממש 2 שורות, נראה נספח לגבי האם מותר לעשות עסקים בשבעה. בחלק השני נדבר על דין כפיית המיטה בבית האבל, בחלק השלישי נראה עוד דינים בבית האבל, וזה לגבי ניקיון ואוכל, בחלק הרביעי נדבר על אבלות בכל המועד, ובחלק החמישי נראה עוד כמה דיני אבלות שונים. בואו נתחיל. אז בשביל החלק הראשון לא נתחיל איפה שאמרנו שאנחנו מתחילים, 5 שורות לפני סוף העמוד הקודם, אלא נקפוץ לרגע לשורה האחרונה של העמוד הקודם, כי יש פה איזשהו קטע של 2.5 שורות שזה סוג של סוגריים בתוך סוגיה אחרת, לכן בואו נתחיל בזה, ואז נחזור ונמשיך לפי הסדר. אז הנושא כאן זה לעשות סחורה בשבעה. למדנו בדף כ"ב, כך לפי רש"י שם, שכמו שלאבל אסור לעשות מלאכה בשבעה, כך גם אסור לו לעשות סחורה, אבל אם זה דבר האבד, אז אם זה אבלות על שאר קרובי משפחה מותר, אם זה אבלות על אביו ועל אמו, גם בזה הוא צריך למעט, זה מה שאמרנו שם. עכשיו מחדש את הברייתא, שגם אם זה אביו ואמו, יש כולה, וזה אם מדובר שהוא כבר נמצא בדרך לסחורה, ואז פתאום הוא שומע שאביו או אמו מתו, אז כאן, כיוון שהוא כבר בדרך והוא כבר עם כל הסחורה, אז להגיד לו עכשיו לבוא הביתה זה באמת קשה, אז אם הוא יכול בכל זאת למעט, זה עדיף. אם הוא לא יכול, אז מגלגל אמהם. מה הכוונה? רש"י אומר, הוא לא עושה סחורה לבד, אלא יחד עם החבורה, שזה לא יראה כאילו הוא עצמו עושה סחורה באבלות, אלא הוא רק נספח אליהם. כך לפי רש"י, בשולחן ערוך זה נשמע קצת אחרת, שהוא לא עושה סחורה בשביל להרוויח כסף בכלל, אלא רק הכוונה היא שהוא יכול לקנות דברים שהוא צריך בשביל הדרך, אבל ממש לעשות סחורה זה לא. בכל אופן, עד כאן הסוגריים, וזה היה החלק הראשון. ועכשיו, בשביל החלק השני, אנחנו חוזרים חזרה לתחילת הלימוד שלנו, 5 שורות לפני סוף העמוד הקודם, וזה לגבי כפיית המיטה. נקדים שהמיטות בזמנם שימשו גם לישיבה במהלך היום וגם לשינה, ומי עשויים כמו רוב המיטות בימינו מ4 רגליים ומעל 4 רגליים מסגרת, ואז מה שיחזיק את המזרון, לא כמו בימינו ששמים בדרך כלל קרשים עם דיקט מעל או איזשהו רשת של קפיצים, מה שהם היו שמים זה חבלים שהיו מותחים אותם מצד לצד של המסגרת בצורה של שתי וערב, ועל זה שמו את המזרון, או לא ממש מזרון, יותר כמו קרים וקסוטות, זו המיטה. עכשיו שימו לב נקודה חשובה, אותם רגליים של המיטה לא היו מגיעות רק עד גובה של המסגרת, אלא היו בולטות גם כלפי מעלה, מעל המסגרת. ואז כשמישהו אבל, הוא צריך לקפות את המיטה, כלומר ממש להפוך אותה, כך שעכשיו אותם חבלים שאמורים להחזיק את הקרים והקסוטות, הם הרבה יותר נמוכים. הם לא על הרצפה ממש, כי כמו שאמרנו, הרגליים היו בולטות קצת למעלה, אבל הרבה יותר נמוכים. ואז על זה הוא יושב ושוכב במהלך השבעה. ורק נדגיש שהעניין כאן זה לא רק להמניח את המיטה, אלא כמו שלמדנו בתחילת תדווה ועמוד ב', שיש פה איזושהי אמירה רוחנית, שכשמישהו מת, זה הופך את צלם האלוקים שבו, אז הפיכת המיטה היא סמל לזה. כלומר, שוב, העניין זה לא רק להמניח, אלא עצם ההפיכה, והדגשה הזאת תסביר לנו כמה דינים שנראה בהמשך. בפועל, היום לא נוהגים להפוך את המיטות, אבל כן נוהגים לשבת על כיסאות נמוכים, יש גם כאלה שמחמירים לישון על הקרקע. עד כאן ההקדמה, ועכשיו, לגבי כפיית המיטה, נראה בגמרא 4 סעיפים. סעיף ראשון זה מי יושב על המיטות הכפויות. כשהנושא כאן זה סעודת ההבראה, כלומר הסעודה הראשונה שאבל אוכל אחרי שהוא חוזר מבית הקברות, שזה סעודה מיוחדת שצריך להביא לו אוכל, וגם יש ברכה מיוחדת שאומרים שם, ובאותה סעודה אומרת המשנה שרק האבל יושב על מיטות כפויות, ואילו המנחמים יושבים על מיטות סקופות. זה במשנה, הברייתא קצת מחמירה יותר, ואומרת שגם מנחמים שליבם גס, כלומר שהם מכירים את האבל טוב ומרגישים בבית איתו, גם הם יושבים על מיטה כפויה, אבל שוב, זה רק למי שבאמת מרגישים בבית, ולכן הגמרא מספרת על אבא בר מרתא שהגיע לנחם את רבא וחשב שגם הוא צריך לשבת על מיטה כפויה, ורבא גער בו. כנראה כי הוא לא מספיק הרגיש בבית אצל רבא, הוא אמור לשבת על מיטה זקופה. ועד כאן הסעיף הראשון, רק אבל ומי שמרגיש ממש קרוב אליו יושב על מיטה כפויה. זה הסעיף הראשון. בשביל הסעיף השני נדלג על שלוש שורות, הקטע שלמדנו כבר בחלק הקודם, וזה מביא אותנו לשורה השנייה בעמוד א', וזה לגבי מתי מתחיל החיוב של כפיית המיטה, שזה בעצם נושא רחב יותר, וזה מתי מתחילה השיבה. אז בזה יש מחלוקת. רבי אליעזר אומר שזה מתחיל כבר כשמוצאים את המת מהבית שלו לכיוון בית הקברות. רבי יהושע אומר שזה אחרי זה מי שיסתם הגולל, כלומר כשסוגרים את המת בקבר, כל זמן לפי מה שנהוג, אם זה בארון, אם זה לחסות אותו בחול, אז מתחילה השיבה וצריכים לקפות את המיטות. ויש כאן עוד ברייתא לגבי מה עושים בשבת שבשיבה. אז כמו שלמדנו כמה פעמים, בשבת לא נוהגים מנהגי אבלות בפרהסיה, לכן ודאי שצריכים לזקוף את המיטות, כלומר להפוך אותם לגובה הרגיל. ואומרת הברייתא, עושים את זה לא ממש בכניסת שבת, אלא לפני זה, מהמנחה ולמעלה. תוספות מתלבט האם הכוונה היא למנחה גדולה בערך 12:30 בצהריים, או מנחה קטנה 2:30 לפני השקיעה. בכל אופן, אז זוקפים את המיטות והאבלים קמים והולכים להתארגן לשבת. רבי בר הונא מאיר שבפועל, למרות שזקפו את המיטות, האבלים לא ישבו עליהם כשהם גבוהים עד כניסת שבת ממש. זה לגבי כניסת שבת. ומיד במוצאי שבת שוב קופים את המיטות, אפילו אם למחרת הם כבר צריכים לקום מהשיבה, עדיין הם לא מתעצלים והם קופים את המיטות במוצאי שבת. וזה היה הסעיף השני, מתי מתחילים עם כפיית המיטות ומה עושים בשבת. הסעיף השלישי זה ברבע העליון של עמוד א', וזה לגבי איזה מיטות צריכים לקפוף. וכאן יש ברייתא עם חומרה וכולה. החומרה היא שצריכים לקפות את כל המיטות שבבית, לא רק המיטה שעליה אבל יושב, אלא כל המיטות של בני הבית, ולא רק בבית שהם יושנים בו בפועל, אלא גם בבתים אחרים שיש להם. זו החומרה, וזה מזכיר את מה שהדגשנו מקודם, שהעניין כאן זה לא רק שאבל יושב נמוך, אלא יש פה עניין סמלי רוחני בעצם הפיכת המיטה. זו החומרה. מצד שני, בברייתא יש גם כולה, זה שאומר את הברייתא שיש כמה מיטות מיוחדות שאותם לא צריכים לקפות. וזה א', מיטה שמיוחדת לכלים, ב', מיטה שהיא לא מיטה אלא דרגש, וג', זה לא בברייתא, זה רב אסי אחרי זה, מיטה שיש לה נקליטין באמצע. אלה המיטות, עכשיו נסביר. אז המיטה הראשונה זה מיטה שבכלל לא יושנים או יושבים עליה, אלא שמים עליה כלים, זה בעצם משמש כסוג של ארון, ולכן אותה לא צריך לקפות בכלל, כך לפי הפשט. מיטה שנייה זה דרגש, שאותה אמנם לא צריך לקפות, כלומר ממש להפוך, אבל כן צריך לעשות לה משהו, וזה שתנקמה אומר שצריך לזקוף אותה על הצד, כלומר להעמיד אותה כך שאי אפשר לשבת עליה. רשב"ג אומר שלא צריך להעמיד אותה, אפשר להשאיר אותה שוכבת. מה שכן צריך לעשות זה לנתק את הלולאות שמחזיקות את היריעה של המיטה. עוד מעט נסביר מה הכוונה, זו הברייתא. ועכשיו בגמרא שואלים, רגע, מה זה בעצם דרגש? מה זה המיטה הזאת? וכאן יש שתי שיטות של אולה ורב תחליפה. נאמר קודם את רב תחליפה, כי זה הסבר שמתקבל, ואז נחזור לאולה. רב תחליפה אומר שהמיטה הזאת היא דומה למיטה רגילה, אבל קצת אחרת. במקום למתוח חבלים מצד לצד של המסגרת ועל זה לשים קרים וקסתות, מה שעשו כאן זה שמתחו יריעה של אור מצד לצד וחיברו את היריעת אור עם לולאות למסגרת. זה הסבר השני, ולפי זה בעצם שימש כמיטה רגילה, פשוט עם מבנה קצת אחר. ולמה לפי הסבר הזה לא צריך לקפות אותה? אומר רשי במסכת סנהדרין, כי במיטה כזאת, אז היריעת אור הייתה קצת יותר גבוהה בחלק העליון של המסגרת, ואם יהפכו את המיטה הזאת, אז היריעת אור תהיה צמודה לקרקע, והיא תהרס מהלכלוכית של הקרקע. לכן, בשביל לשמור על המיטה, לא צריכים להפוך אותה, אלא מספיק או לזקוף אותה, או להוריד לה את היריעת אור. בכל אופן, לא משתמשים בה בשיבה, אבל לא צריך להפוך אותה. זה הסבר השני, זה מובא קצת מתחת לאמצע עמוד א'. עכשיו, נחזור חזרה למעלה, להסבר הראשון, ונראה למה דוחים אותו. ההסבר הראשון זה של אולה, שהוא אומר שבעצם מבחינת המבנה שלה זה מיטה רגילה לגמרי, אבל היא לא שימשה לשינה או לשכיבה, אלא היא פשוט הייתה שם. שמו אותה בבית בשביל מזל טוב, יש מסבירים שעצם זה שיש בבית מיטה מיותרת זה מראה שהם עשירים וזה מביא מזל. זה ההסבר הראשון, זה נקרא ארווה דגדה, מיטה של מזל. אבל כאמור, על ההסבר הזה הגמרא מביאה שלוש קושיות. את שתי הקושיות הראשונות נצליח לתרץ, את האחרונה כבר לא, ולכן נעבור כאמור להסבר השני. קושייה הראשונה זה שיש משנה בסנהדרין שאומרת שאם המלך הוא אבל, אז הוא לא יושב על מיטה כפויה, אלא הוא יושב על דרגש. ואומרת הגמרא, אם מדובר כמו הסבר הראשון, במיטה כזו שאף פעם לא יושבים או שוכבים עליה, אז זה לא מכובד שפתאום בשבעה נאמר למלך כן לשבת על זה. לכן יותר סביר כמו הסבר השני, שזו מיטה שנמצאת בשימוש כל השנה. זו הקושייה הראשונה. אבל דוחה הגמרא, מה זאת אומרת? הרי עושים הרבה דברים שהם שונים בשבעה מכל השנה. הרי המלך בסעודת ההבראה אוכל משל אחרים, זה משהו שהוא לא עושה סתם ככה, אז גם לשבת על דרגש שהוא יכול לעשות גם אם הוא לא עושה את זה סתם ככה. אז את הקושייה הראשונה דחינו ועוברים לקושייה השנייה, וזה שאם מדובר בעצם במיטה רגילה, אז למה לא לקפות אותה? מה הסיבה? הרי אם מדובר במיטת אור, כמו שהסברנו, הסברנו למה לא לקפות, כי זה יהרוס אותה. אבל אם זה מיטה רגילה, למה לא לקפות? עונה הגמרא, אמנם זה עם מבנה של מיטה רגילה, אבל אין איזה שימוש של מיטה רגילה, כמו שאמרנו לגבי מיטה של כלים שלא צריך לקפות, אז גם אותה לא צריך לקפות. זה לגבי הקושייה השנייה. קושיה שלישית, ואותה לא נצליח לתרץ, זה שהרי מה ראינו בברייתא? מה עושים עם מיטה כפויה? אז תנקם אמר שזוקפים אותה על הצד, אבל הרשב"ג אמר שמנתקים את הלולאות שמחזיקות את האור. אז הנה אתה רואה שזה לא מיטה רגילה עם חבלים, זה מיטת אור, ובזה דחינו את ההסבר הראשון, זה לא מבנה של מיטה רגילה, אלא זה מיטת אור, כלומר ההסבר השני, ועד כאן לגבי דרגש. אז בינתיים ראינו שתי מיטות מיוחדות שלא צריך לקפות אותן, מיטה אחת זה מיטה שמיוחדת לכלים, ומיטה שנייה זה דרגש. עכשיו אחרי הברייתא נראה עוד מיטה כזאת, וזה שאומר רב אסי, מיטה שיש לה נקליטין באמצע, כלומר מיטה שבצד הראש ובצד הרגליים באמצע יש עמוד גבוה, ועל זה היו שמים בד בשביל ליצור סוג של אוהל, מיטה כזאת כמובן שאי אפשר להפוך, אם יהפכו את זה זה פשוט ייפול, לכן גם מיטה כזאת כמו הדרגש זוקפים על הצד. ועד כאן הסעיף השלישי לגבי כפיית המיטה, ראינו מצד אחד שצריך לקפות את כל המיטות בבית, מצד שני יש כמה מיטות שאותם לא צריך לקפות. ובזה אנחנו מתקרבים לשליש התחתון של עמוד ב', ונשאר לנו עוד סעיף אחד, הסעיף הרביעי לגבי כפיית המיטה, תנו רבנן, אומרת הברייתא את מה שבעצם הדגשנו בהקדמה של הנושא הזה, שהעניין של כפיית המיטה זה לא, או לפחות לא רק, לצייר אותו שיהיה לו פחות נוח, או שלהראות שהוא יושב נמוך, אלא יש עניין בעצם כפיית המיטה. ולכן זה לא עוזר שהוא יאמר אני יושן על כיסא שזה לא נוח או על מכתשת או אפילו על הקרקע, הוא לא יוצא בזה ידי חובה, אלא חייב לקפות את המיטה. הוא לא חייב לישון למיטה הכפויה, אבל הוא חייב לקפות את המיטה. זה היה הסעיף הרביעי, ולמרות ההדגשה הזאת, בכל זאת בימינו לא נוהגים לקפות את המיטות, ובכל אופן עד כאן החלק השני של השיעור לגבי כפיית המיטה, ראינו בזה ארבעה סעיפים, נחזור על זה בסוף, והגענו לשליש התחתון של עמוד א' לחלק השלישי. החלק השלישי בשליש התחתון של עמוד א' זה לגבי עוד דינים של בית האבל, ונראה כאן שני סעיפים. סעיף ראשון זה לגבי ניקיון וריח. אומרת הברייתא שמותר לנקות את הרצפה ואת הכלים בבית האבל. לגבי מוגמר, כלומר בסמים, אז בחדרים שבהם האבל נמצא לבדו, שמה לא שמים בסמים, אבל בחדרים שבאים לנחם אותו, שמה כן שמים. זה סעיף ראשון. סעיף שני זה במשנה הבאה, וזה לגבי האוכל של סעודת ההבראה. אמרנו כבר שבסעודת עברה הוא לא אוכל משלו, אלא אנשים אחרים מביאים לו אוכל, ואומרת המשנה שמביאים את זה בסלים פשוטים, לא בכלים יפים או גדולים ומפוארים, ולמה? אז הברייתא מתארת שבאמת פעם החברים של העשירים היו מביאים להם בכלים יפים, אבל זה המבייש את העניים, לכן תקנו שלכולם יביאו בסלים פשוטים. עד כאן עיקר הסעיף השני. בסוגריים, אגב זה, הברייתא מביאה עוד ארבעה דברים שתקנו בשבילו לבייש את האבלים העניים, ועוד שני דברים שתקנו בשבילו לבייש בלי קשר לעניים. אז עוד ארבעה דברים זה, א', שכשמשקים את האבלים בבית האבל, אז לא עושים את זה בכוסות מפוארים, אלא בזכוכית פשוטה בשבילו לבייש את האבלים העניים. דבר שני, כשמישהו מת אז פעם, לפני הקבורה, אולי בזמן ההספדים, אז למתים העשירים היו מגלים את הפנים, שכולם יכלו לראות את הפנים של המת, ולעניים לא היו עושים את זה, כי לעניים הפנים לא היו נראים טוב, כי אולי האוכל הרבה, אז הפנים שלו אחרי שהוא מת היו יותר שחורות, ואז זה היה מבאש את העניים, את המשפחה שלהם, או את העניים שיודעים שזה מה שיקרה להם אחרי שהם ימותו, ולכן תקנו שיחסו לכולם את הפנים, זה דבר שני. דבר שלישי, פעם היו מוצאים את העשירים בדרגש מכובד, ואילו את העניים בכליחה, כלומר איזושהי מיטה שעשויה כמו סולם, וגם כן תקנו שיוציאו את כולם בכליחה. ודבר רביעי, זה נמצא רק אחרי זה בסוף הברייתא, פעם את העניים היו מוצאים בתכרכים זולים, ואת העשירים בתכרכים יקרים, ואז תקנו שאת כולם יוציאו בתכרכים זולים. זה קרה אחרי שרבן גמליאל שימש דוגמה אישית, וביקש שאותו יקברו בתכרכים זולים. עד כאן ארבעת הדברים שתקנו בשבילו לבייש את העניים. אגב, זה הברייתא מביאה עוד שתי תקנות שגם כן קשורות למתים, אבל לא לעניים, וזה דבר אחד, פעם היו שמים מוגמר, כלומר בסמים, מתחת לגופה של מת שהיה לו חולי מעיים, כי הריח רע ורצו שלא יריחו את הריח, אבל למתים אחרים לא עשו את זה, וזה הם ויש את אנשים שיודעים שיש להם חולי מעיים ומתביישו שכשהם ימותו כולם ידעו את זה, או שזה ויש את המשפחה, ולכן תקנו שיעשו את זה לכל המתים. ודבר שני, אישה נידה או זווה או זב, הם מתאמים את הבגדים שהם לובשים, וממילא, פעם, אחרי שהם מתו, היו טובלים את הבגדים שהם לבשו לפני שהם מתו בשביל לתאר את הבגדים, אבל זה היה מבייש כי אז כולם יודעים שהיא הייתה נידה או שהוא היה עזב, ולכן תקנו שיתבלו את הבגדים של כולם. ועד כאן הסוגריים לגבי לא לבייש, ועד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי דינים של בית האבל. דיברנו על ניקיון וריח ועל האוכל בסעודת ההבראה, ומזה הגענו לתקנות שעשו בשביל לא לבייש את העניים או מתים אחרים, והגענו למשנה בעמוד ב'. החלק הרביעי זה לגבי מנהגי האבלות בהלוויה בחול המועד, ובשביל זה נחזור למשנה בעמוד א', שבינתיים קראנו רק את המשפט הראשון שלה לגבי האוכל. עכשיו נקרא את המשך המשפט, וזה לגבי אבלות בחול המועד, ונדבר על אבלות לפני הלוויה ואחרי הלוויה. אז לגבי לפני הלוויה, אומרת המשנה, לא עושים הספדים בחול המועד, המשך נראה שזה חוץ מתלמיד חכם, וממילא, כיוון שלא עושים הספדים, אז גם לא שמים את המיטה ברחוב העיר, בשביל שכולם יבואו לשמוע הספדים, אלא פשוט ממהרים לקבור, זה לגבי לפני הלוויה. לגבי אחרי הלוויה, אז שורת אבלים כן עושים, היום עושים את זה שכולם עומדים בשורה ואבלים עוברים ביניהם, פעם זה היה הפוך, שאבלים עומדים ואנשים עוברים בשורה על פניהם ואומרים ניחום אבלים, אז שורת אבלים כן עושים, אבל בסעודת עברה לא אומרים את ברכת אבלים המיוחדת לסעודת עברה, אלא שולחים מיד את כולם הביתה, זה במשנה. בגמרא, בשליש העליון של עמוד ב', אומר רב פאפה את מה שהזכרנו כבר, שאומנם אנשים רגילים לא מספידים אותם, אבל תלמידי חכמים מספידים אותם גם בחול המועד, ובטח שבחנוכה ופורים, אבל רק בפניהם. מה זה בפניהם? אז בשלב הזה הגמרא מבינה שבפניהם זה גם פיזית, כלומר באותו מקום, כלומר הוא ממש נמצא בפני המת, באותה עיר או ממש בפניו, וגם מבחינת הזמן, שזה לפני הקבורה. עכשיו, על זה מקשה הגמרא, מזה שרב כהנה הספיד את רב זביד גם במקום אחר. הוא היה בפום נהרה, ורב זביד נקבר בנהרדה, וגם הוא הספיד אותו אחרי הזמן, לא ביום הקבורה, והוא עשה את זה בחול המועד. איך זה מסתדר עם מה שאמרנו שצריך בפניו? עונה רב פאפי, בפניו זה לא עד כדי כך קשוח, אלא מבחינת מקום פיזי זה לא משנה, אפשר גם במקום אחר, כמו שראינו נהרדה ופום נהרה. מבחינת הזמן צריך שזה יהיה לפני הקבורה, או ביום השמועה, כלומר ביום שבו הם שמעו שהוא נפטר, זה גם נחשב בפניו, אבל יום אחרי השמועה, אז כבר אי אפשר להספיד בכל המועד. זה היה עיקר חלק הרביעי. בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו את המושג הספד, מספידים, לא מספידים, אומר אולה שלפעמים בתנך כשכתוב הספד, אז זה לא הספד במילים, כמו הפירוש הרגיל של המילה הספד, אלא הכוונה היא להקעה על הלב. ואגב, זהו מסביר עוד שני ביטויים של דברים שעושים בשביל להגביר את הצער, וזה דבר אחד שנראה בכ"ח עמוד ב' במשנה, שאנשים היו מטפחות. מה זה מטפחות? שמכות ידיים אחת על השנייה, כלומר בעצם מוכעות כפיים אבל מצער. ודבר שלישי זה קילוס, שזה שמכים ברגליים על הקרקע. והברייתא אומרת שצריך לעשות את זה עם נעליים ולא עם סנדלים, מפני הסכנה, עם סנדלים זה יכול לשבור את הרגליים. זה היה בסוגריים, ועד כאן כאמור החלק הרביעי. אמרנו שלא מספידים בחול המועד, אבל כן מספידים תלמידי חכמים. החלק החמישי והאחרון, בערך באמצע עמוד ב', זה פשוט עוד כמה דיני אבלות. נראה שני דינים של רב יוחנן, ועוד שלושה דינים של רב יהודה בשם רב. אז שני דינים של רבי יוחנן, דין אחד זה ברגע שהאבל מנענע בראשו, זה סימן שהמנחמים צריכים לקום. כי האבל הרי לא יכול להגיד להם להתראות, גם אסור לו להגיד שלום, ולפעמים אין לו כוח שמנחמים יישארו הרבה זמן, אז צריך לשים לב לרמזים, אז אם שמים לב שהוא מנענע בראשו, זה סימן לקום, זה דבר אחד. דבר שני, אבל וחולה לא צריכים לעמוד מפני כבוד הנשיא, למרות שכולם כמובן צריכים לעמוד, וגם אם הם בכל זאת כן עמדו, אז הם לא צריכים לחכות עד שהנשיא יאמר לכולם לשבת, אלא הם יכולים לשבת כשהם רוצים לשבת. עד כאן הדינים של רבי יוחנן. שלב שני זה דינים של רב יהודה בשם רב, כאמור נראה שלושה דינים. דין ראשון, כמו שהזכרנו כמה פעמים, ביום הראשון של האבלות, כלומר בסעודת ההבראה, האבל לא אוכל משלו, אלא נותנים לו אוכל. בסוגריים, הגמרא מספרת על רב ורב יוסף, שהיה להם כמו איזשהו הסכם לא כתוב, שכשהוא היה אבל, הוא היה מביא לו אוכל, וכשהוא היה אבל, השני היה מביא לו אוכל, וכך יצא שהם לא אכלו משלהם. המפרשים אומרים שאי אפשר להתנות את זה מראש ככה, כי אז זה נחשב כאילו הם קונים אחד מהשני, ואז זה כן שלהם. בכל אופן, זה דבר אחד. דבר שני, אומר רב יהודה בשם רב, אם יש מת בעיר, כל בני העיר צריכים להפסיק ממלאכתם עד הקבורה, בשביל שלא יתעצלו מלטפל בקבורה. אבל, אומרת הגמרא, אם יש חבורה שאחראית על זה, אז שאר האנשים יכולים להמשיך לעבוד, זה דבר שני. דבר שלישי, אומר רב יהודה בשם רב, וזה קצת יותר אגדת, כל המתקשה על מתו יותר מדי, מי שבוכה על מתו יותר מדי זמן, עוד מעט נראה כמה זמן זה, בסוף חלילה יבכה על מת נוסף, כי אם בוכים יותר מדי, כביכול מראים לקדוש ברוך הוא שהוא לא עשה דין צדק בזה שאותו אדם מת, לא צריך לבכות יותר מדי. ועכשיו לגבי זה נראה סיפור, מקור מפסוק, ונראה כמה זמן כן צריך לבכות. אז דבר ראשון, סיפור, מסופר על אישה בשכונה של רבונה שהיו לה שבעה בנים, ומת אחד והיא בכתה יותר מדי, והוא הזהיר אותה שלא כדאי, והיא לא הקשיבה לו, ואז באמת מת עוד בן ועוד בן ועוד בן, שגם היא בסוף מתה, זה הסיפור. דבר שני זה מקור, כתוב אל תבכו למת ואל תנוד לו, ודורשים שהכוונה היא אל תבכו יותר מדי, זה המקור. בסוגריים נראה גם את המשך הפסוק, כתוב בכו בכו להולך כי לא ישוב עוד. על מי כן כדאי לבכות? כאן יש שני הסברים, אחד אומר רב יהודה זה על מי שמת בלא בנים, שני אומר רב הונה הכוונה היא למי שעבר עבירה ושנה בה, כי סביר להניח שהוא לא יחזור בתשובה, על זה צריך לבכות, זה היה בסוגריים, וזה לגבי המקור מפסוק. דבר שלישי, אמרנו לא לבכות יותר מדי. אז כמה זה נחשב יותר מדי? אומרת הגמרא, 3 ימים לבכי, כמו שראינו הרבה פעמים במסכת, ששלושת הימים הראשונים של האבלות הם הימים העיקריים של האבלות. אחרי זה, כל השבעה זה להספדים, ואחרי זה, כל ה30 זה למנהגי האבלות של ה30, כמו תספורת, לא ללכת בבגדים מגועצים, שעל זה דיברנו בכ"ג עמוד ב', אבל מי שעושה מעבר לזה, הוא מראה כאילו שהוא יותר רחמן מהשם. עד כאן לגבי לא לבכות יותר מדי, בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו את 3 ימים, 7 ימים ו30 יום, הגמרא מביאה מימרא של רבי לוי, שאומר שכשמישהו נפטר, אז גם שאר המשפחה צריכה לדאוג על עצמם, כי זה אומר שמידת הדין נכנסה למשפחה הזאת, ולכן ב3 ימים הראשונים הוא צריך לראות את עצמו כאילו חרב מונחת בין ירקותיו, כלומר שהוא ממש בסכנה, אחרי 3 ימים, אז זה רק כאילו חרב מונחת בקרן זווית, אבל באותו החדר, אחרי זה עד 30 או עד השנה, אז הוא צריך לראות כאילו חרב עוברת לפניו בשוק, אבל לא ממש מאיימת עליו באופן ישיר. זה היה בסוגריים, ועד כאן החלק החמישי של השיעור. ראינו 2 הלכות של רבי יוחנן, שמספיק שהוא ינענע בראשו צריך לקום, ושאבל וכולה לא צריכים לעמוד בפני הנשיא. וראינו עוד 3 הלכות של רבי יהודה בשם רב, שביום הראשון הוא לא אוכל משלו, ושצריכים לא לעשות מלאכה, אלא אם כן יש חבורה שאחראית על זה, זה בעצם המקור לחברה קדישה. ודבר שלישי, לא לבכות על המת יותר מדי. ובזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב'. זה היה החלק החמישי, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בדיני אבלות וחילקנו את השיעור ל5 חלקים. בחלק הראשון מאוד קצר לגבי סחורה במהלך השיבה, על שאר הקרובים, אם זה דבר האבד מותר, על ההורים אסור, אלא אם כן הוא כבר יצא לדרך עם כל הסחורה ואז שמע שהם נפטרו, והוא לא יכול למעט, אז הוא מגלגל עמהן, כלומר הוא יכול לעשות את המינימום שהוא צריך. בחלק השני דיברנו על כפיית המיטה וראינו לגבי זה 4 סעיפים. סעיף ראשון, רק לאבל קופים את המיטה, לא למנחמים, הם יושבים על מיטות סקופות, כלומר גבוהות, אלא אם כן אומרת הברייתא, מדובר במנחם שהוא גס בו, כלומר מרגיש בבית, אז הוא גם יכול לשבת על מיטה כפויה, זה סעיף ראשון. סעיף שני, מתי קופים את המיטות, כלומר בעצם מתי מתחילה השיבה, לפי רבי לזר מי שיוציאו את המת לכיוון הקבורה, לפי רבי יהושע רק מי שיסתם הגולל, ואז כשמגיע יום שישי בתוך השיבה, אז כבר משעת המנחה ואילך זוקפים את המיטות, אבל לא יושבים אליהם עד שנכנסת שבת, ובמוצאי שבת קופים אותם עוד פעם, זה היה סעיף שני. סעיף שלישי, קופים את כל המיטות שבבית, גם אלו שהוא לא משתמש בו, גם בבתים אחרים שיש לו, אבל יש 3 מיטות שאותם לא קופים, וזה מיטה שמיוחדת לכלים, ודרגש, שאותה לא קופים, אלא לפי תנא קמא זוקף אותו על צידו, לפי רשב"ג הוא פשוט מנתק את יריית האור מהלולאות, וככה אי אפשר להשתמש בדרגש הזה, והיה לנו דיון ארוך מה זה דרגש, כשההסבר שמתקבל זה שזה בעצם כמו מיטה שמשתמשים בה לשינה, לישיבה, אבל במקום שיהיה חבלים שמחזיקים את הקרים והקסוטות, יש שם איזושהי יריעה של אור שמחוברת עם לולאות, והסיבה שלא הופכים אותה זה כי אם יהפכו אותה האור יהיה לקרקע וזה יקלקל אותו. זה היה הסבר השני. הסבר הראשון היה זה שזה מיטה שהיא בנויה כמו מיטה רגילה עם חבלים, אבל היא לא משמשת לשינה אלא למזל, ולא הופכים אותה כי היא לא משמשת לשינה, אבל את ההסבר הזה דחינו, כי כאמור רשב"ג אומר במפורש שיש כאן נולאות, לכן ההסבר השני מתקבל, זו המיטה השנייה שלא הופכים אותה כרגיל. ומיטה שלישית, אומר אבסי, זה מיטה עם נקליטין, כלומר עמודים בצד בשביל לשים אוהל מעל המיטה, אותה אי אפשר להפוך כי זה פשוט ייפול, לכן גם אותה זוקפים על הצד. עד כאן הסעיף השלישי לגבי איזה מיטות הופכים ואיזה לא. וסעיף רביעי, אומרת הברייתא, זה לא מספיק שהאבל יצער את עצמו יישן על הקרקע או על מחתשת, אלא צריך דווקא להפוך את המיטה. הוא לא חייב לישון עליה, אבל הוא חייב להפוך אותה. וזה היה החלק השני של שיעור לגבי כפיית המיטה. חלק שלישי, לגבי עוד דינים בבית האבל. סעיף ראשון, דואגים לניקיון בבית האבל. לגבי בסמים, סמים רק במקום שבו יש מנחמים, לא בחדרים שרק האבל נמצא. סעיף שני, האוכל שמביאים לו לסעודת ההבראה, אז פעם היו מביאים את זה בכלים יפים, אבל אז הם ויש טענים, ולכן תקנו שיביאו בסלים פשוטים. אגב, זה ראינו עוד 4 דברים שגם כן תקנו בשבילו לביא יש את האבלים העניים, וזה להשקוט אותו בזכוכית פשוטה, לחסות את פני כל המתים ולא רק של העניים, להוציא את המת בכליחה, כלומר מיטה שהיא כמו סולם ולא בדרגש מכובד, ולהשתמש בתכריכים זולים, כל זה בשבילו לביא יש את המתים או את האבלים העניים. ועוד 2 תקנות גם כן בשבילו לבייש, וזה לשים בסמים מתחת לכל הגופות, ולא רק למי שהיה חולה מעיים, וגם לטבול את הבגדים של כל המתים, ולא רק למי שהיו נידות או זוות או זווים, ועד כאן החלק השלישי. החלק הרביעי, ראינו שבכל המועד, לפני הלוויה, לא עושים הספדים, וממילא גם לא שמים את המיטה ברחוב ששם היו עושים את ההספדים. אחרי הלוויה, כן עושים שורת אבלים, ויש סעודת עברה, אבל לא עושים שם ברכת אבלים, והציבור לא מתקף שם, אלא הולך ישר לביתו. בגמרא, רב פאפה אמר, שאומנם לא עושים הספדים בכל המועד, אבל לתלמיד חכם, כן עושים, וכל שכן בחנוכה ופורים, אבל רק בפניו, שלמסקנה, הכוונה היא שלא צריך באותה עיר, אבל כן צריך ביום הקבורה, או ביום השמוע, לא אחרי זה. זה היה החלק הרביעי. בחלק החמישי ראינו עוד שני דינים של רבי יוחנן, שאם האבל נענע בראשו שהוא רוצה לסיים את הביקור, אז המנחמים צריכים לקום וללכת, ואבל וחולה לא צריכים לעמוד בפני הנשיא, ואם הם כבר עמדו הם יכולים לשבת גם לפני שהוא אומר לשבת, זה מה שאמר רבי יוחנן. עוד שלושה דברים של רב יהודה, זה שביום הראשון כאמור לא אוכל משלו, אלא מביאים לו, וראינו שרב יוסף ורבא פשוט היו מחליפים ביניהם. דבר שני, אם יש מת בעיר, כולם צריכים לא לעבוד בשביל שלא יתרשלו בקבורה, אלא אם כן יש חבורה שהיא אחראית על הקבורה. ודבר שלישי, כל המתקשה על מתו יותר מדי, בסוף יבכה חלילה על מת נוסף. ראינו לגבי איזה סיפור, מקור, ואמרנו כמה כן, אז שלושה ימים לבכי, שבעה להספד, 30 לשאר מנהגי 30, שיהיה בשורות טובות לכולם, כל טוב.